誰だ。
前の時にね。
לכלל ישראל הוא לא יחד כמו כל פרט יחסית לעם שלו כי זה יחס אדם שייך מורותית לעם לעם ישראל כל כל ידי שייך מורות לעם ישראל הוא חלק שום בתוכניתו דבר מותי לו, ולא צירוף של הרבה פרטים לכדי אומה לכדי בבית שהוא העם קצה של האנשים תוך זה שהפרטים עושים חיים את החיים בצורה נכונה אז זה מעלה את כל ה... מתוך זה שהם קשורים לכלל, לעם ישראל זה מה שגם מקדם את עם ישראל זה מה שמעלה מעלה את הנשמה את הנשמה הכללית
אפשר להגיד כמו שזה לא מה שבדיוק כתוב כאן שכל העמים, כל אדם בעולם הוא קודם כל בן אדם ואחרי זה סין קודם כל בן אדם ואחרי זה יפן קודם כל בן אדם ואחרי זה קווקזי זאת אומרת כל אדם הוא שואב את עצם הקיום שלו מזה שהוא בן אדם עכשיו יש לבן אדם הזה הופעה חיצונית הוא אנגלי שזה מכיל תרבות, פולקלור חוקים, לא יודע, כל מיני הנהגות בן אדם הזה דרך אגב עובר לאומה אחרת מאחר הוא קודם כל בן אדם הוא חי שם והוא משנה את החיצוניות שלו. בעם ישראל אנחנו קודם כל עם ישראל ואחרי זה בני אדם. זאת אומרת, אנחנו שואבים את הקיום שלנו מעצם היותנו שייכים לאומה ישראלית. אנחנו גם בני אדם, אבל אנחנו שואבים את הקיום שלנו מזה שאנחנו ישראלים. ולכן היחס שלנו לאומה הוא שונה מהיחס של כל אדם אחר בעולם לאומה שלו. ואדם מישראל שמתנתק מהאומה זה לא שהוא מחליף תעודת זהות הוא מת יש מוות פנימי באישיות שלו הוא מפסיק להתקיים והתחלנו לגעת בזה שהקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם הוא ברא מערכות תקשורת והזרמת חיים מאוד מורכבות אבל המערכות האלה בצורה מאוד מתומצתת זה בעצם כל התורה והמצוות את התורה והמצוות למעשה זה סוג של צינורות שמחברים כל אדם לכל אדם כל אדם לכל הבריאה יש כאן איזה מין מערכת שהיא יוצרת את החיבור של כל המציאות ולכן אם אנחנו שומרים מצוות אנחנו קודם כל יוצרים איזה סוג של פעילות אנרגטית רוחנית חיובית בכל העולם אבל היום הרב בא ומוסיף לנו מה שכבר נגענו בו קצת אבל כשאנחנו שומרים מצוות אנחנו יוצרים חיבור לנקודת החיות שלנו באומה וכל אדם מישראל הוא שומר מצוות למעשה שומר או מאפשר לחיים הלאומיים להופיע בו והוא גם משפיע חיים למציאות הלאומית לכן היחס האמיתי של כל יחיד שבישראל לכנסת ישראל לנשמה הלאומית שלנו במובן הרוחני המלא מה זה המובן הרוחני המלא? זה המובן הזה שמקיף את כל החיים המוסריים, הרוחניים והטבעיים. זאת אומרת, כל הקיום הפיזי, המוסרי והנשמתי תלוי בזה שיהיה מזון. מה זה המזון הזה? צריך הוא למזון תמידי יותר ממה שצריך כל בן אומה טבעית ביחס לצירופו לעמו. לכל אומה יש סממנים חיצוניים, מה שקרוי פולקלור, לבוש, מנהגים, נימוסים, שעל ידם אדם מרגיש שהוא שייך לאומה הזאת. האם החיות שלו נובעת מזה? לא. אבל השייכות שלו כן קשורה לזה שיש לו מלא מנהגים של האומה הסינית או היפנית. גם בעם ישראל צריך מזון, אבל המזון שלנו הוא לא רק המזון החיצוני, הנטיות הטבעיות של להיות בן האומה הישראלית, אלא זה מזון תמי. זה מזון שמאפשר לנו לקבל את החיות הזו שעליה דיברנו בסעיף הקודם. כל אחד מישראל זקוק למזון תמידי שמאפשר לו למעשה להיות קשור למקור החיים שלו. צריך הוא למזון תמידי יותר ממה שצריך כל בן אומה טבעית ביחס לצירופו לעמו. הנטיות הטבעיות אינן צריכות כל כך חיזוק כמו הנטיות המוסריות או הרוחניות, עוד יותר, שהן צריכות טיפוח וטיפול תמידי בלימוד ובמעשה. אז אנחנו צריכים ללמוד איך לחיות נכון כיהודים, אנחנו צריכים ללמוד את המהות שלנו כיהודים, כישראלים, כעם ישראל, וזה לימוד שיש לו ביטוי מעשי, ולא תלמוד שמביא לידי מעשה. אנחנו מתוך כך חיים על פי הלימוד הזה, אנחנו על פי הלימוד הזה יודעים מה לחשוב ואיך להרגיש ואיך לבנות את המיטות ומה לעשות. ועל כן האומות שיסוד הווייתן הלאומית הוא יותר מכוון כלפי המילוי של הנטיות הטבעיות, זאת אומרת אמרנו הצד הלאומי, הצד שלהם כאומה יפנית או צרפתית, זה בא לתת מענה לביטוי של כל פרט בצד החיצוני של האישיות שלו, בתפקוד היומיומי שלו. אז כל זמן שהן קיימות, משפיעות הן את צירופן על כל יחידן בלא הכרח של הזנה מיוחדת. זאת אומרת, לא צריך ללמוד איזה תורה מיוחדת צרפתית או סינית או יפנית או כדי להיות שייך לאומה היפנית. וגם האפיונים של המעשים החיצוניים שעל ידם האדם שייך לאומה שלו הם די מצומצמים. אדם הוא אדם, כבן אדם, יש איזה כמה פעם בשנה הוא עושה איזה חג כזה, פעם בשנה או ככה, או שהוא מתלבש באיזה סגנון מסוים. בישראל גדול מאוד האגד, מה שמאחד אותנו כלפי צדדי המוסריות והאידיאלית המשותפת בכללות האומה. וכאשר הנטיות הרוחניות צריכות הן גם בכל יחיד טיפול תמידי שלא יישפלו ולא יקשטשו מצורתם. קל וחומר שהיחס שהיחיד נזקק מצידן אל הכלל כולו, שצריך אימוץ ומזון תדירי. זאת אומרת, בעם ישראל, בגלל היחס המיוחד שיש לכלל אל הפרט ולפרט אל הכלל, אנחנו זקוקים למזון מיוחד, אחר, שונה. לא מספיק שכולנו מתלבשים בצורה כזו או חוגגים פעם בשנה איזה חג, יום עצמאות. לא מספיק. אנחנו זקוקים למשהו יומיומי, תמידי, כדי להזים את החיים היומיומיים שלנו. והמזון התמידי הזה, מהו? המובחר שבמזון, הלא הוא תלמוד תורה לכל צדדיה, הכולל גם כן את הלימוד ההיסטורי וכל שלמותו, בין ושנו דור ודור, וקיום המצוות באמונה עמוקה, המוארה ואור דעת והכרה ומובה. זאת אומרת, זה שאנחנו לומדים תורה, שומרים מצוות, עוסקים בהתגלות רצון השם בתוך ההיסטוריה הישראלית מאז אברהם אבינו ועד ימינו, כל זה יחד יוצר את החיבור שלנו למקור החיים שלנו, כל אחד מאיתנו. וזה גם מה שמזין או מאפשר הופעת חיים יותר עוצמתיים באומה כולה. ואת כל אחד מאיתנו הוא תא בגוף הלאומי, וכל תא שמתפקד כראוי מחזק את הבניין הלאומי כולו. ולכן יש כאן השפעה הדדית מהיחיד על הכלל, מהכלל על היחיד. וזה לא רק איזה ביטויים חיצוניים, אלא זה ביטויים פנימיים עמוקים מאוד. לכן אנחנו לומדים תורה, אנחנו שומרים מצוות, לא רק כי אנחנו משפיעים על כל העולם, אלא אנחנו מחזקים בזה את האומה. כשהאומה שלנו חזקה, כל העולם מקבל חיל. כל העולם חי ברמה יותר גבוהה של אנרגיה פנימית, שמחה וכו'.
לסיני אין צורך ללמוד את ה, את ה, את הנפשיות הסינית ואת את, את, בעצם תפקידו בעולם כסיני, הוא, זה מגיע לו בצורה טבעית. כאילו ככה הבנתי מפה, אני לא, שאלה אם אתה נכון, לא. כי לפני מה שלמדנו בבוקר זה הבנתי אחר. מה שלמדנו בבוקר שבעצם שלכל אומה יש את ה...
יש שר לכל אומה. זה לבוש. זאת אומרת, יש איזה קיום שהאומה הזאת יש לה איזשהו אפיון אומה לעולם. כל פרט באומה הזאת יכול לעבור דירה מחר בבוקר ולהיות בן אדם באומה אחרת. האומה הזאת היא קיימת, כל זמן שהיא קיימת אז היא תורמת את חלקה בעולם, אבל האדם הפרטי לא שואב את חייו מהאומה שלו, הוא שואב את חייו מזה שהוא בן אדם. לעומת זאת, האדם הישראלי שואב את חייו מזה שהוא בן האומה הישראלית. ולכן הוא זקוק לעוצמה הרבה יותר גדולה של חיבור לאומה הישראלית. שלא כמו הסיני, שיש איזה אפיונים חיצוניים מסוימים שקושרים אותו, וזה בסדר גמור. אבל אם הסיני הזה לא יהיה קשור לאומה הסינית, הוא עדיין חי בתור בן אדם, ואם ימאס לו מהסינים, הוא יעבור לגור ביפן. הוא יהיה יפני תוך דור אחד.
ואז לא נדרש ממנו, עדיין לא, לא נדרש ממנו. אני מבין שזה אומר כדי לחיות חיים טבעיים הוא לא צריך להתחבר לאומה שלו בצורה, אבל לא נדרש ממנו גם לחיות חיים הלאומיים של האומה שלו בתפקיד
החיים הלאומיים מופיעים על האומה. אז מאחר זה דברים חיצוניים, אז באופן טבעי הם גם הרבה יותר קשורים לזה. זאת אומרת, אתה הולך לצרפת, אתם חוגגים איזה חג ניצחון הבסטיליה, או אני לא יודע מה, על נפוליון, או אין לי מושג, יש להם כל מיני נימוסים כאלה או אחרים. זה דברים שמי שחי בצרפת מרגיש הוא קשור לזה. ומי שהולך לארצות הברית, אז יש אפיונים אמריקאים כאלה או אחרים שכל מאגר מגיע לשם תוך איזה דור וחצי הוא מרגיש אמריקאי, אבל הוא קודם כל בן אדם. לכן הוא יעזוב את ארצות הברית ויעבור לגור במקום אחר, אז הוא הופך אוטומטית להיות הצרפתי או האנגלי או אני לא יודע
מה. אבל מה בעצם סיני או אמריקאי או תאילנדי, מה מאשר אותם בתור אדם? אם אין להם אופי משלהם, הם מסתגלים לאופי. זה כמו שתשים חיה, תביית אותה בבית, היא תהיה אחד בית, תשים אותה בבית, היא תהיה אחד בר. המדרגה היחידה כאילו שמאפיין אותם בתור אדם שהם כאילו מעל החיה, זה רק בזה שהם יכולים ליצור, כאילו יכולים לבנות.
הבנתי, כרגע לא דיברנו על ההבדל בין האדם לחי, לכן לא הבנתי איך זה קשור.
מה, אם אין לו תכונות משלו, אם הוא יכול להיות
בן אדם, זה תכונה מאוד חשובה להיות בן אדם.
מה זה תכונה להיות בן אדם?
מה על ידי בן אדם לחיה?
נראה לי שהוא יכול לתקשר ולפתח וליצור.
מה עוד? דיברנו על זה שהאדם הוא היצור היחיד שלא יודע לחיות נכון. האדם זה היצור היחיד שהוא לא מתוכנן, וזה חיסרון עצום, אבל זו גם מעלה הגדולה. זה חיסרון עצום כי האדם לא יודע לחיות נכון. האדם לא יודע לחשוב נכון, הוא לא יודע לרצות נכון, הוא לא יודע להרגיש נכון, הוא לא יודע לעשות נכון. הוא בעצם לא יודע להיות בן אדם. ואז הוא צריך ללמוד כדי להיות בן אדם. ו... וכשהוא לומד להיות בן אדם הוא צריך להחליט להיות בן אדם על פי מה שהוא למד. הצפרדה לא צריכה ללמוד להיות צפרדה, ולא צריכה ללמוד את זה, ולא צריכה תואר בפילוסופיה בינלאומית כדי לדעת איך לתפקד בביצה. אוטומטית הכל, בסדר? לעומת זאת, האדם לא יודע לתפקד עם אנשים אחרים, הוא רב איתם, הוא סובל, קשה לו, הוא לא מבין מה, הוא לא יודע לחיות בשום תחום, אם הוא לא לומד. אז היום האנושות התקדמה קצת, היא למדה קצת מאז שהיא התחילה. הרבה בזכות עם ישראל. אז האנושות לומדת, ומתוך כך יודעת לחיות נכון, כבני אדם. אבל זה שבן אדם יודע לחיות כבן אדם, זה הבדל עצום בינו לבין החיה. החיה זה, סליחה שאני אגיד, זה סוג של רובוט קטן. כל חיה היא רובוט, כל עץ הוא סוג של רובוט. האדם הוא לא רובוט. הוא צריך ללמוד, להחליט, לבחור ולקחת אחריות. על הדרך, בגלל שהאדם לא יכול או לא יודע לחיות נכון. חלק מהתופעות של זה, זה שהוא לא נולד עם כל הצרכים שלו מסופקים לו בקלי קלות, כמו כל יצור אחר. העץ פשוט חי, הוא שואב, הוא מקבל אנרגיה מהשמש, עושה פוטוסינתזה, קצת מים, קצת פחמן דו-חמצני, מייצר סוכר, הוא לא צריך הרבה. יש לו שורשים בתוך האדמה, בדרך כלל הוא מסתדר די טוב בלי ללכת לעבודה ולהרוויח כסף. האדם לא. האדם צריך לייצר בגדים, לייצר בתים, לייצר נעליים, לייצר משקפיים, לא יודע, לייצר מכוניות, לייצר, כמו שאמרת, הוא חייב לייצר את הקיום שלו, כי הוא לא יכול לחיות בלי לייצר את זה. עכשיו, הבעיה בזה שהוא צריך לייצר נכון. זה חלק מהחיים שלנו. זאת אומרת, חלק מהתפקיד שלנו זה ליצור נכון את הצרכים שלנו, מה שאצל בעלי החיים זה אוטומטי. אז האדם לומד כדי לחיות נכון כבן אדם, עם עצמו, עם אחרים, עם הטבע.
בעצם המדרגה זה הבחירה בעצם.
נכון. סלם אלוקים של האדם זה בעצם הבחירה החופשית שלנו. עכשיו, מאחר והאנושות לא יודעת לחיות נכון, אם תרצה גם עם ישראל לא יודע לחיות נכון, אם הוא לא לומד, אם הם לא לומדים, אז ניתנה תורה. והתורה, עכשיו נגיד, טוב, לכל אומה יש תורה. טוב, כל אחד ממציא לעצמו משהו, בסדר, אבל העם היחיד שלעם ניתנה התורה מבורא העולם ויש שם הדרכה לבנות, זה עם ישראל. והתורה הזו, כולה, כמו דיברנו בבוקר, ולא איזה מצווה אחת, תרי"ג מצווה. כל ההנהגות של האומה הזו, כל המידות, זה מצוות, מה פוש מצוות, זה מה שמאפשר לנו לחיות נכון. צריך ללמוד את זה. ומתוך זה אנחנו גם מלמדים את האומות לחיות נכון, לא כאומה, אלא כבן אדם. בסדר? עכשיו, למדנו בבוקר שהרב אומר, שאם אתה רוצה להטיב לאומה מסוימת, אתה צריך להכיר את האפיונים שלה, ללמוד את האפיונים שלה, כדי להטיב לה ברמה של האפיונים שלה, כאומה. אם אתה רוצה להטיב לבן אדם, אתה צריך להכיר את האפיונים של הבן אדם, ולהטיב לו כבן אדם. אז עם ישראל יש לו איזו אחריות להכיר את בני האדם, את הטבע של האדם, כדי לעזור לכל בני אדם. הוא צריך להכיר את האפיונים של כל יצור, כדי לעזור לכל יצור. הוא צריך להכיר את האפיונים של כל אומה, כדי לעזור לכל אומה למלא את הייעוד שלה.
למה
הרב קוק
מדגיש פה,
כמו
שהוא מדגיש
לא נתקלים
להיסטוריה,
זאת אומרת, תמות תורה הוא מדגיש פה. כי ההיסטוריה היא בעצם הנהגת השם. זה לא ההיסטוריה שלמדת בבית ספר. בית ספר לא למדת את ההמצאות של אנשים, איך נראה להם צריך להגיד, לנתח או לא יודע מה, או להמציא סיפורים על מה שקורה. ההיסטוריה זה המפגש עם הנהגת השם, זה מעשה מרכבה. זה מה התהליך שהאנושות עוברת, או מה התהליך שהאומה שלנו עוברת מרגע היווצרותה ועד היום. ואיך רצון השם בא לידי ביטוי בזה. ולכן הלימוד הזה הוא חלק ממה שקושר אותנו לאומה. אפשר גם סתם להבין את זה בסברה פשוטה, יחסית, שהיא לא קשורה דווקא לעם ישראל. אבל בעם ישראל זה חזק פי כמה. פעם היה איזה עדיין מוכן איזה מרצה אחד שנתן הרצאה להרבה מאוד מנהלים על הבעייתיות של המצב שקיים היום בעם ישראל. מה הוא אמר? הוא אמר ש מה שמאפשר לאומה להיות מאוחדת זה ככה הוא אומר את זה, בסדר? שזו הסתכלות מאוד קטנה ומצומצמת, אבל הוא רואה את זה כך, הוא אומר, אתם יכולים להבין את ההיסטוריה, שכשלאומה יש עבר תרבותי משותף או עבר משותף, אז יוצר איזה שיתוף, אנחנו כולנו שייכים לעבר הזה. עכשיו הוא אומר, בעם ישראל באה פתאום, הוא קרא לזה התנועה הציונית, ואמרה שהעבר המשותף שלנו מתחיל לפני 150 שנה בערך, קונגרס ציוני כזה או אחר, או הרצל, זה פחות או יותר, שם התחילה האומה הישראלית. אז הוא אומר, זה המוקד או המקור לכל המחלוקות שיש באומה. כי אין לנו שום עבר משותף, אלה שבאו מפה ואלה שבאו משם, הם בכלל לא מרגישים שמשהו משותף להם עם האירופאים האלה שעשו קונגרס בווינה. היו שם כמה אשכנזים שעשו איזה קונגרס, מה זה קשור לכל אתגר ובתוניס. אין משהו שמחבר אותנו. אז הוא אומר, צריך ללכת אחורה. אומר, עד לאן? עד בר כוכבא? לא, הוא אומר, עד אברהם אבינו. אם כולנו שייכים לאברהם אבינו, אז כולנו בני אותה המשפחה. אנחנו כולנו, כל עם ישראל, זה יוצר את האחדות הגדולה שלנו. זה לימוד היסטוריה ברמה טיפה שונה ממה שלמדו בבית ספר, לכן זה כבר יותר טוב. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים שיש כאן איזו קריאה אלוקית לאומה, מאז אברהם אבינו ועד ימינו, להיות עם ישראל ולתפקד נכון, אז הם חבר, צריך ללמוד את זה. זאת אומרת, הלימוד ההיסטורי הזה יוצר שייכות. זה לא לבד, זה גם לימוד התורה, זה גם שמירת המצוות.
זה הלימוד של אומות אחרות?
אז גם באומות אחרות, כשנגיד איזה צרפתי לומד את ההיסטוריה של הצרפתים, אז הוא מרגיש יותר קשור לצרפת, יש לו איזה גאווה לאומית. יחד עם זה, זה לא פוגע באותו בן אדם. למשל, עכשיו סיפרתי לכם שהיפנים יש להם בעיה גדולה, אין להם היסטוריה, לאומה בלי היסטוריה, עדיין זה אומה הכי גאה בלאומיות שלה. אין אף אומה בעולם חוץ מהם שהכללה הכי גסה זה אתה לא יפני. בכללה, כאילו אתה רוצה לפגוע במישהו, בכללה הכי גסה, יותר מעליבה מכל דבר אחר, להגיד למישהו אתה לא יפני, אתה זר. זר? הכללה הכי אומה. הם לא סובלים אומות אחרות, הם בזים לכל האומות. להיות יפני, אין להם היסטוריה, זאת אומרת, אין להם סיפור היסטוריה, הם לא יודעים מי הם, הם לא יודעים מאיפה הם באו, איך הם התחילו. ההיסטוריה הראשונה שלהם התחילה לפני 400 שנה עם איזה היסטוריון סיני שכתב את ההיסטוריה של היפנים, הם לא מאמינים לו. אז מי אנחנו? הם לא יודעים מי הם, אבל יש להם תודעה יפנית מאוד חזקה. טוב, אז הם מתחילים לחפש, אולי הם שייכים לעם ישראל, אולי הם עשרת הפרטים, יש להם כל מיני רעיונות. אבל אנחנו רואים מזה שלא הכרחי אנגלים ילמדו את ההיסטוריה של אנגליה כדי להיות אנגלים. זהו, יכול להיות אנגלי גם בלי זה. זהו, יש את המנהגים של האומה, או את הפולקלור הלאומי, וזהו. אצל יפנים יש מנהגים, טקסים, יפנים, וזהו. בא עם ישראל ואומר, לנו זה לא מספיק. לנו לא מספיק שיהיה לנו כמה טקסים וכמה לבושים ובזה, וכמה ריקודים, ובזה נרקוד אורה ונרביץ עם פטישים ביום העצמאות, ובזה אנחנו ישראלים. מיליון ישראלים כבר ירדו מהארץ והלכו לנסות להתבולל בין העמים, כי הם לא מרגישים ישראלים, אין להם שום תודעה של שייכות לאומית, כי חסר להם תורה ומצוות והיסטוריה של האומה בצורה מעמיקה. אז הם מרגישים מנותקים, אז הם מנסים לחפש את עצמם במקומות אחרים. אנחנו לומדים תורה, אנחנו פוגשים פה דיבור אלוקי. אנחנו פוגשים פה רצון אלוקי. עכשיו, הרצון האלוקי או הדיבור האלוקי האלו מחיים אותנו. הם מחיים אותנו מעצם המפגש. אבל זה מחיה אותנו בזה שזה מלמד אותנו איך לחיות. ולכן, הדבר הכי קרוב לזה זה אולי נשימה או אכילה. זאת אומרת, אדם לא יכול לחיות בלי לנשום. הוא ימות. בלי חמצן מתים. גם בלי אוכל או מים מתים. לכן, באורות התורה, הרב אומר שהלימוד יש בו גם את הבחינות האלה. מה פירוש? הישראלי או היהודי שחי בלי תורה, הוא מת, מרעב. בהיבט הזה, התורה מחיה אותנו, כן? עכשיו, היא לא מחיה אותנו ב... אתה יכול לחיות עם, צינור אינפוזיה קבוע, כנראה זה לא מצב אידיאלי. המצב אידיאלי, שאתה מכין עצמך סלט ואוכל. אתה יושב ואוכל. אתה לומד תורה, אתה לא מחפש אינפוזיה, כן? אתה לא רוצה שאליהו נביא יבוא ויחיס לך באינפוזיה את כל התורה, תדע את כל התורה. אתה רוצה ללמוד בעצמך. זה חלק מהאפיון שלך כבן אדם, שאתה לומד בעצמך ובוחר בעצמך, ולא שתכנתו אותך להיות איש תורה. כן, אבל זה אפשר. יכול להיות שאליהו נביא יכול לבוא לך בעין את כל התורה בשנייה, כך. ואז תהיה גאון עולמי, לא תרגיש כל כך טוב. תהיה מתוכנת תורה. כן? זה שאתה לומד תורה ומשקיע ומתאמת, זה מה שבונה את אישיותך.
אני
התכוונתי
מצד זה שלא מצד התכנים שאנחנו לומדים התורה, התכנים השכליים, אלא מצד עצם המפגש. לא משנה אם תלמד גמרא או תלמד אמונה או תלמד זה, זה מה שצריך.
לא הבנתי איך הבנתי את זה מהרע.
מזון, לא משנה איזה...
למה לא משנה? במזון, מה מאפיין? במזון יש בו מינרלים, ויטמינים, קלוריות, מחלים, לא, יש מלא דברים, נכון? אם תאכל רק סוג אחד של מזון, איך תרגיש? אולי תהיה חולה. לא לך מספיק, לא תאכל פירות, לא תאכל ויטמין C, זה צפדים, זה מחלה. גם התורה, אוכל את כל המגוון של התורה, אתה לא אוכל רק משנה כל היום. זה מזון, כמו כל מזון. הוא לא בא לצמצם שתאכל אותו דבר כל כך. כן, גם בתורה יש את המגוון. יחד עם זה, כל אחד יש מזון שיותר חביב עליו, פחות חביב עליו. יש כאלה שלא טעים להם משהו, אני יודע, בסדר, לכן כל אחד צריך לראות בתורה מה מתאים לו, מה שייך לו, ובזה הוא מתמקד יותר. אחוז בזה, אבל גם מזה, אל תנח ידך, אתה צריך גם עוד קצת ויטמינים, נראה לי מעוד דברים, תאכל. אז אל תאכל בשר כל יום, תאכל בשבת. יש אחד שאוכל בשר כל יום. בסדר? תעלו בהצלחה.